שלום וברכה, רעים ואהובים, שבוע טוב ומבורך, מוצאי שבת, פרשת בראשית, מוצאי השבת החותמת את חודש תשרי, שבת מברכין של חשוון. בסיפור מההפטרה של השבוע יש שהחיינו מיוחד, בעצם מ-17 בתמוז, שהיה לפני הרבה הרבה זמן, כבר לא קראנו הפטרה ולו אחת, שהיא ההפטרה הצמודה לפרשה. כל ההפטרות הלכו על פי ימי הפורענות, ואחרי זה שבע שבתות הנחמה, אחר כך שתי הפטרות של תשובה, אחר כך סוכות, שמחת תורה, והנה מתחילים מבראשית. אחרי החגים מתחיל. החג הגדול של אחרי החגים מתחיל היום. אני חושב שההפטרה הראשונה של השנה היא הפטרה מיוחדת לאחרי החגים, אבל היא קודם כל הפטרה של פרשת בראשית, וכדי להתבונן בנקודה שחורזת את ההפטרה הזאת שבאה מספר ישעיהו, כדאי לעסוק בסיכום לרגע אחד של פרשת בראשית. הפסימיסטיים שבנו, אם עוד יש כאלה בעולם, או אולי אפילו נגיד את זה יותר יפה, הם ודאי יטענו שגם הריאליסטיים שבנו, יסכמו את הפרשה של פרשת בראשית בסיכום קצת נוגה. האדם שנברא בעולם, שגם הוא נברא באור גדול ובהמון תקווה, בהמון המון חלום. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. והנה נזר הבריאה, האדם הופיע ביום השישי והוא נברא בדמותו כצלמו. ונזר הבריאה הזה שקורא שמות לכל הברואים, והוא מושם בגן העדן לעובדה ולשומרה לאט לאט. באמת לאט לאט, כי הפרשה מסתרעת על פני 1,500 שנים. זו הפרשה הארוכה ביותר בכל התורה כולה. 1,500 שנים מאדם ועד נוח. סופה של הפרשה בדור המבול. סופה של הפרשה, איך שלא תקראו את זה. וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק כל היום, ויאמר השם אנחה את האדם, ויאמר ניחמתי כי עשיתי. נכון, יש סנונית אחת ככה שנמצאת בסופה של הפרשה, ונוח מצחן בעיני השם, והאופטימיסטים שבנו יגידו או, ויאחזו בה ובצדק, אבל התחושה הכללית היא שהעסק לא כל כך הצליח. דור המבול, האור הגדול לא רק לא מאיר, גם לא נראה שהוא נגנז, פשוט הכל הולך להימחות. אתם יודעים מדוע אני פותח בסיכום הזה? כי נדמה לי שאין הפטרה מתאימה יותר לפרשה הזאת מההפטרה שלנו, שבעצם מבקשת מאיתנו לדעת להסתכל, לראות. הנביא מדבר בשם השם אלינו, והוא משווה אותנו להבדיל, 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 קצת, לדור ההוא, לדור המבול. לא שחס ושלום אנחנו נמצאים במדרגה הזאת, חס וחלילה, לא על זה אני מדבר, אבל התורה היא נצחית, והיא לא באה לספר לנו סיפורים סתם. חשבתם פעם על מיליונים, מיליונים, מיליונים של בני אדם, שיש להם קונספציה מסוימת, ולאט לאט כבר אין שום הבדל בין תולדות שט לתולדות קין, כולם כבר נמצאים בכי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ורק אחד, איש מוזר כזה, זקן, מוסר איזה מין מסר אחר. אתם מכירים את כל הפרסומות האלה על זה ש100,000 איש לא טועים, מיליון אנשים לא טועים? אתם יודעים מה בעצם מסכם את פרשת בראשית? שטריליון אנשים כן טועים. ורק אחד משית בעולם האתמול תאיבה שמבשרת את עולם המחר. הקדוש ברוך הוא פונה אל כולם, איך הוא לא פנה? הוא פונה במשך 1500 שנה. מה לא מתרחש בפרשת בראשית? תופסי כינור ועוגב ולוטשי חורשי נחושת וברזל, תולדות שט ותולדות קין, עולמות מתהפכים, עולמות מתהווים. תשמעו את דברי הנביא בהפטרה. הוא כבר פונה אלינו. והוא אומר לנו כך, החרשים שמעו, והעברים הביטו לראות. זה כמעט נשמע אבסורד בפסוק. איך חרשים יכולים לשמוע, ואיך עברים יכולים להביט? אבל הקדוש ברוך הוא שם בפי נביאו אמת מוחלטת. החרשים, אתם לא חרשים באמת, שמעו, אתם פשוט אוטמים את אוזניכם מלשמוע, עד שכבר גם הרופאים חושבים שאתם חרשים. כולם מיואשים. לא רק הפסימיסטים, כמו שפתחנו, גם הריאליסטים. הכל נראה כאילו הולך לאבדון. אבל העברים הביטו לראות, ואתם יודעים מה אומרים החרשים והעברים, שזה לא אחר אלא אנחנו? הם עונים כך. מי עיוור כי אם עבדי וחרש כמלאכי אשלח? מי עיוור כמשולם ועיוור כעבד השם? והמפרשים מסבירים כל כך עמוק, כאילו אומר הקדוש ברוך הוא את הטענה שלנו, והוא אומר אותה בשמנו. אנחנו עונים באמת, מי עיוור? אנחנו שרואים את המציאות הריאליסטית, או הנביא, המלאך, השליח, הנוח היחיד הזה, שבונה תיבה ומצליח להביא אליה רק כמה זוגות של חיות ובהמות ששמרו על מיניותם, ועוד שלושה זוגות של בני אדם, בעולם של מיליונים, מיליונים חרשים ועיוורים. והתחושה היא באמת, אם יש פה עיוור, אם יש פה אדם לא ריאלי, אם יש פה חרש, זה המלאכי הזה, זה העבדי הזה שלך, ריבונו של עולם. מי עיוור כמשולם, המושלם הזה שאתה מתאר, שקורא לכולנו להשתלם ולהיות שלימים, הוא העיוור היחיד. ומי עיוור כעבד השם? ואז פונה הקול האלוקי שבתוכנו, זה הקול שזועק מתחילתה של הפרשה, אייכה, ואומר רעות רבות, רעות באלף, ולא תשמור, פקוח אוזניים ולא ישמע. אני כל פעם פוקח לכם את האוזניים מחדש, פעם עם איזה תובל קין, ופעם עם איזה אירוע בעולם, ופעם עם איזה סיפור בהיסטוריה, ופעם עם נס כזה, ופעם עם נס כזה. רעות רבות ולא תשמור, פקוח אוזניים ולא ישמע. נשמע תיאור עצוב. אבל אז בא הפסוק שחותם את ההפטרה. אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. זה הפסוק שאנחנו חותמים איתו את התפילה כל יום ויום. מה כתוב פה? איך זה קשור? תשמעו, זה לא יאמן. כך מסביר הרד"ק. נכון, ריאלית, המסקנה של סוף פרשת בראשית היא בערך אמחה. אבל מה לעשות שהשם חפץ למען צדקו, ואם לנו קשה לגלות את החפץ שלנו, אז הוא חפץ למען צדקו, ולצורך זה הוא מגדיל תורה ומאדיר, והוא שולח עוד נוח ועוד אברהם ועוד כוחות בתוכנו ועוד אורות מתוכנו מבפנים, והכלים האלה הם הכלים של יגדיל תורה ויאדיר, עד שהעיניים העברות תיפקחנה והאוזניים החרשות תשמענה. אתם יודעים מהי פרשת בראשית? היא פרשה שמתארת את האור ויהי אור, ומספרת איך גם כיסויים של 1500 שנים שמביאים למסקנה של מבול, לא הופכים את הרואה והשומע שיש בהם צלם אלוקים בדמותו כצלמו לחרש אמיתי ולעיוור מוחלט. ואם לא למעננו עשה, עשה למענך, כי השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. ולא רק הפטרה נפלאה לפרשת בראשית, יש הפטרה יותר טובה להתחיל איתה את החורף? זהו, אין חגים בשבועיים, שלושה, ארבעה, חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה, חורף, חורף, חבר'ה, חורף. ולא קמים בבוקר ונוטלים ארבעה מינים ולא הולכים לשמוע שופרות, ולא שומעים בן אדם מה לך נרדם, ואפשר לעצום את העיניים ולהירדם. והנביא זועק בתוכנו ואומר, החרשים שמעו והעברים הביטו, ולא יעזור לנו, השם שחפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יגלה מתוכנו את האור הגדול, והנוח שבתוכנו ימצא חן בעיני השם. והאור הגדול של הגאולה שמבשר ישעיהו בסופה של ההפטרה, בו יבוא הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים. שבוע טוב, חורף טוב, שנה טובה, חודש טוב, עלינו ועל כל ישראל, להתראות ולהשתמע.